טוב, שלום וברכה לכולם. בפעם הקודמת די סיימנו את עניין יפתח, נכון? ראינו את הסוגיה, ואנחנו בעצם היום מתחילים את הישורת האחרונה של ספר שופטים, ושמשון, בעצם פרק י' ג'. נשאר לנו איזה סיום פרק י' ב', נקרא אותו, רק ניתן פה כל מיני נקודות ציון, ואחרי זה נעבור לשמשון. אז הגענו לפסוק ח', אחרי יפתח, וישפוט אחר בית ישראל, יבצן מבית לחם, היו לו 30 בנים, 30 בנות שלח החוצה, ו-30 בנות הביא לבנה מן החוצה, וישפוט ישראל 7 שנים, וארמות יבצן ויקבר בבית לחם, וישפוט אחר בית ישראל אילון הזבולוני, וישפוט את ישראל 10 שנים, וארמות אילון הזבולוני ויקבר באיילון בארץ זבולון, וישפוט אחר בית ישראל עבדון בן הלל הפרעתוני, והיו לו 40 בנים, ו-30 בני בנים רוכבים על 70 עיירים, וישפוט ישראל 8 שנים, וארמות עבדון בן הלל הפרעתוני, ויקבר פרעתון בארץ אפרים, בהר העמלקי. טוב. לגבי יבצן זה בועז, וזה עסקנו בהרחבה כשלמדנו מגילת רות. אני רק רוצה לציין שאתם רואים כאן, בספר שופטים יש מבנה מאוד מאוד ברור של 40 שנה שקט. בכל פעם שישנה חריגה מהמבנה הזה, קרה איזה אירוע מיוחד. הייתה לנו חריגה אצל אהוד בן גרה, שם היה שקט 80 שנה, ועסקנו בזמנו בסיבה למה זה היה כל כך ארוך, וגם פה יש חריגה. מה היה חריגה? תקופות קצרות. תקופות קצרות בעצם מעידות על כך שמשהו לא מחזיק מעמד, משהו קצת נגיד מזכיר את המערכות בחירות החוזרות ונשנות שהיו כאן במדינה, שכאילו משהו תקוע. אם זה 8 שנים, זה לא רק שהשופט מת וכל זה, אלא לא מצליחים לייצר המשכיות, לא מצליחים לייצר יציבות, אחד עולה אחד, ובעצם זה מתאר, זה הדרך של התנ"ך לתאר לנו את ההידרדרות שמתחוללת לכל אורך ספר שופטים, כשכמובן היא תבוא לידי ביטוי בצורה הכי גדולה במעשה פילגש בגבעה, שאנחנו כמובן, יש דעות שהוא קרה בתחילת ספר שופטים ולא בסופו, אבל הוא מובא בסופו כדי לתאר בסופו של דבר בתור סיפור מייצג לתקופה כולה. אז זה רק נשים לב לעניין הזה. טוב. אנחנו מתחילים לעסוק בסיפור של שמשון. אני רוצה לתת פה כמה הקדמות, בסדר? ואז להיכנס פנימה. תראו, בגדול, השיטה שלנו שאנחנו לומדים כאן, תנ"ך, זה לנסות להפוך את הדברים לכמה שיותר ריאליים. כמה שיותר ריאליים. התנ"ך קרה, הוא היה. פעלו בו אנשים גדולים, רוח הקודש, אבל הם פעלו. ולכן אין עניין לייצר כל מיני עניינים ניסיים שאין הכרח לייצר אותם. אלא התנ"ך הוא בעצם דרך ההתגלות של הקדוש ברוך הוא במציאות, דרך עם ישראל, ודרך כל מיני פעולות שעושים בני אדם. ולפעמים זה עם הדרכה אלוקית, לפעמים מכוח הדרכה אלוקית, לפעמים נגד הרצון האלוקי, אבל אנחנו תמיד מכוונים ל... כי התורה היא לשון הוראה. היא באה אל המציאות. ולא... זה הכל מיסטיקה הזה. בכל אופן, גם אליבא דה השיטה הזאת, ישנם מקומות בתנ"ך וגם בתורה ששם אין ברירה. אנחנו... התנ"ך בעצמו מתאר כאן איזשהם תופעות שהן תופעות על-טבעיות. וללא הבנה של הדבר הזה, לא ניתן להבין את הפרשייה ולא ניתן ללמוד אותה כמו שצריך. אחד הדמויות הללו זה שמשון. התורה בעצמה מתארת לידה פלאית וכוחות פלאיים, יכולות מאוד מאוד מיוחדות, וכן על זה הדרך. אנחנו בכל אופן ננסה לשים את זה במסגרת ריאלית. בסדר? להבין למה זה קורה, מה הצורך בדבר הזה. אבל לא נוכל להבין, פשוט פשוטו של מקרא, אני מדבר, אם לא נבין ששמשון הוא דמות מיוחדת, דמות פלאית, דמות נפלאה. וכבר כאן אני רוצה לתקן ביטוי אחד, שאני מקווה שאנחנו לא נשתמש בו, ונשתמש בביטוי אחר פחות, יותר. וזה הביטוי המוכר לכולנו, שמשון הגיבור. שהוא אין לו, הוא לא ביטוי תנ"כי. הביטוי התנ"כי הנכון זה לא שמשון הגיבור, אלא שמשון הנזיר. זה האירוע. זה הביטוי הנכון. שמשון מתואר בתור נזיר. אנחנו נדבר בהמשך על הנזירות שלו. ו...
יידיש,
נוצר, הרבה דברים נוצרים. אנחנו, כדי להבין את הפרשה, אנחנו נצטרך להבין אל נכון, מה... מה? מה?
במסורת.
לא. לא. אין... יש... הפוך, יש נזירות שמשון. בסדר? עכשיו, אני רוצה לשים פה רגע את ה... לשים פה רגע את ה... את ה... כבר לשים את הקשיים ואת המורכבות, ואז להתחיל ללמוד את הפרקים. מצד אחד, נתחיל בזה, הגמרא מדברת על שמשון דברים בלתי רגילים, על רמת הקדושה שלו, והגבורה שלו, והמיוחדות שלו. מדרשים אומרים ככה, על הפסוק, כי שמש ומגן אדוני אלוהים, לא אינו הטוב להולכים בתמים. שמש ומגן זה שמשון, שדן את ישראל כאביהם שבשמיים. המדרש אחר אומר, מה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, גם שמשון יחיד, למטה. עוד מדרש אומר שיעקב אבינו מתפלל על שמשון בברכותיו לבנים, ואומר, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן, נחש על הדרך שפיפון על האורך, אנושך יקפה סוס ויפול רוחבו אחור, לשעתך קיוויתי אדוני, זה... יעקב מתפלל על שמשון, זאת פעם ראשונה שמופיע שם הוויה בחומש בראשית, מאז פרשת וישב, שהוא נעלם. כל וישב, מקץ, ויגש, אין שם הוויה. פעם ראשונה שזה מופיע. וגם על דן גור הרי זנק מן הבשן, גם כן מדברים על זה. בקיצור, מדברים על שמשון דברים נפלאים מאוד. כן? דן, כמו שאמרנו, דן לישראל כאביהם שבשמיים. מצד אחד. מצד שני, משנה המסכת סוטה אומרת, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך נקרו פלישתים את עיניו. שזה כאילו משמע שהוא הלך אחר עיניו, היה לו בעיה בשמירת העיניים, אני יודע מה לא שמר על העיניים, הלך, התחיל עם כל מיני פלישתיות, גויות, זה כאלה דברים. זה חזל, זה משנה. אנחנו צריך להבין את הביטוי הזה. לא נוכל להבין, לא נוכל להתקדם, לא להבין את הביטוי הזה בצורה מלאה, שלמה. לא נוכל לדלג עליו. יש כאילו ביקורת על שמשון בביטוי הזה, נכון? יש אולי עוד ביקורות שהוא גילה את סודו לדלילה, למה נקרא שם דלילה, שדלדלה את כוחו. נראה שהוא נפל בצורה מאוד מאוד. אנחנו רואים שבתנ"ך יש המון, המון זהירות מזה שלא לא, 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 לא ליפול על ידי אישה. אבימלך מאוד מפחד מזה, פן יאמרו אישה, הרגתני וכן, ושמשון כאילו מפילה אותו ככה, עשתה עליו תרגיל למרגלים מתחילים ומפילה אותו. מוזר, נכון? כמו שאמרנו, הלך אחר עיניו, שמים אותו יחד עם עוד עם אבשלום, שעל התנאה בשערו, ולפי כך נתלה בשערו, איזה ביקורת כזו, על שמשון. מצד שלישי, שמשון הוא האדם היחיד בתנ"ך, שנעשה לו בצורה פרטית נס, כמו של כלל ישראל, נבקעו לו המים, נכון? צמא למים אחרי שהוא מנצח את הפלישתים עם לחי החמור בעין הקורא, הוא קרא לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בקע לו את הסלע, כמו שקראנו בפרשת השבוע, בשלח, לכל עם ישראל, זה קרה לשמשון לבד. נבקע לו ה... מי זה שמשון? האם הוא שמש ומגן השם אלוקים? כמו הקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל? או שהוא אחד שהולך אחר עיניו? האם הוא אחד שנעשה לו נס? או שהוא אחד שאישה מפתה אותו ומפילה אותו? מי זה? מה זה הדמות הזאת? מה העניין שלו? דמות מורכבת ביותר. בסדר? השאלות ברורות. כתוצאה מהשאלות האלו קרה פיצול בדמות של שמשון. חלק מאוד מאוד אימצו את הגבורה, וזה נגיד כאילו התנועה הציונית, וזה שמשון, בר כוכבא וכו'. וחלק אמרו, הנה תראה, זה מה שקורה שהולכים אחר הכוח. בסוף נופלים בתאוות, בעריות, בעניינים וכל זה, ונכשלים, וכן על זה הדרך. ואנחנו, בעזרת השם, אני מקווה שאנחנו נצליח להשתכנע ביחד שזו דמות אחת, קוהרנטית, שלמה, מלאה, ואת הביקורת של חז"ל אנחנו נבין צורה מאוד מאוד מדויקת על נקודה ספציפית מסוימת, וכמו שאמרתי, כל זה תלוי בכך שאנחנו מקבלים על עצמנו להבין ששמשון הוא דמות מיוחדת, הוא לא דמות רגילה, הוא דמות פלאית מלידתו ועד מותו, ולכן גם הכוחות המיוחדים שלו, אבל גם את זה נצטרך לשים בתוך מסגרת ריאלית. מדוע יש שופט כזה שהוא זה מין כזה, כן? לאורך ההיסטוריה היו הרבה מאוד דמויות כאלו מיתולוגיות של כל מיני עמים שיש להם הרבה מאוד כוח, והם זה מי הרקולס והסופרמן, כן? אז האם הם שאבו את זה כמובן מהתנ"ך, את הדמיונות שלהם, אבל אנחנו כמובן נדבר על דמות אחרת לחלוטין, על נזיר אלוקים, על... אבל בכל אופן נצטרך להבין איך הדברים האלו עובדים, בסדר? אז זה רק איזו הקדמה, שאני מקווה ששמה אתכם בהקשבה מלאה בדבר הזה. בואו נראה, פרק י' ג' ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויתנם ה' ביד פלישתים 40 שנה. או, חזרנו למבנה של ה-40, טוב מאוד. רק פה זה מתהפך, במקום שיהיה שקט 40 שנה, מה יש לנו? ביד פלישתים 40 שנה, שזה כמובן הרבה יותר חמור. ואז מתחיל כאן הפרק הבא. ואיש אחד מצורע ממשפחת דדני ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך אדוני אל האישה ויאמר אליה, הננה את עקרה, את עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. ואתה שמרינה, אל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טמא, כי הנך הרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. אני כבר כאן אומר שני דברים. קודם כל, מורה לא יעלה על ראשו, זה שפת קוד, אנחנו מבינים שזה שפת קוד לנזיר, מה שאומר שגם שמואל היה נזיר, כי הפסוק הזה מופיע גם אצל שמואל. והגדרת התפקיד, מה הגדרת התפקיד? יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. הוא לא יגמור, הוא יתחיל. יש כאלה שמתחילים את המלאכה, יש כאלה שגומרים אותה. הוא לא יגמור, אבל הוא יתחיל. פלישתים זה אויב מר, אויב קשה. אויב שפלש לכאן ממקומות אחרים, ויש לו איזה יכולות שכנראה לא היו לפניכם. ותבוא האישה ותאמר לאישה, לאמור איש האלוהים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שאילתי אין זהו, ואת שמו לא יגיד לי. ויאמר לי, הנך הרה ויולדת בן, ועתה אל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויתר מנוח אל אדוני ויאמר בי, אדוני איש האלוהים אשר שלחת יבוא נעוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. וישמע אלוהים בקול מנוח ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין עימה. ותמהר האישה ותרץ ותגד לאישה ותאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא אליי, בא ביום אליי. ויקום מלך מנוח אחרי אשתו ויבוא אל האיש ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר, אני. ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי לאישה תשמר, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושחר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוויתיה תשמור. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרני לאוכל בלחמך, ואם תעשה עולה לאדוני תעלנה, כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, מי שמך? כי יבוא דברך וכיבדנוך. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי ואופה לי? ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה, ויד על הצור לאדוני ומפליא לעשות, ומנוח ואשתו רואים. ויהי בעלות עליו מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך אדוני בלעב המזבח ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארצה. ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו, אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות, כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני לעמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראינו את כל אלה, וכעת לא ישמענו כזאת. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צורה ובין אשתרון. טוב, אני רוצה בעזרת השם איתכם ללמוד את הפרק הזה כמו שצריך. אתם יודעים, הפרק הזה... יש כאלה שבפרק הזה כאילו קצת מביטים על מנוח באיזה עין ביקורתית וזה, והילך מנוח אחרי אשתו, הוא לא יודע שזה מלאך אלוהים, ועוד כל מיני דברים. מה אני אגיד לכם? בן אדם שמתפלל, ויתר מנוח אל אדוני ויאמר, בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת, יבוא נעוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד, וישמע אלוהים בכל מנוח, אני חותם. מנוח התבלבל, והוא חשב שמדובר בנביא. איש האלוהים, ולא במלאך. מזה למדנו שאין הרבה הבדל בין איש האלוהים לבין מלאך. אנשי אלוהים היו נראים כמו מלאכים, היה להם מראה מאוד מאוד, אפשר להתבלבל ביניהם, כן? או המלאך הזה נגלה בצורה של איש האלוהים. כן? אתה רואה, יש גם היום יש צדיקים שקוראים להם המלאך. הרב גינזבורג קוראים המלאך, כן? אתה רואה עוד אותה, שרף, המלאך, וכן על זה הדרך. אז לא זו השאלה. מנוח התבלבל בין מלאך לבין איש האלוהים, הוא הבין שהגיע איזה איש קדוש, איש אלוהים. השאלה כאן בפרק היא שאלה אחרת לגמרי. יש פה שתי שאלות אחרות בפרק. רבותיי, מה השאלה הכי גדולה בפרק לפי דעתכם? בואו נשאל אתכם קצת. מה אתם אומרים? יש פה בפרק שאלה עצומה, גדולה, פיל בחדר. איך? למה זה שאלה אבל? אתה צודק אבל. אתה צודק ש... אתה צודק, רק אני רוצה שנעצים את זה עוד. אתה צודק שאתה אומר, הכל עובר דרכה ולא דרכו. למה? אז עוד פעם, זה כאילו, לא בגלל זה. אמרתי לכם, אדם שמתפלל והקדוש ברוך הוא שולח לו עוד פעם את המלאך, הוא...
למה החכמים כינו אותו עם הארץ?
עם הארץ זה כינוי שבח, עם הארץ, העם של הארץ, כן. אני עכשיו, אנחנו גם חכמים פה, טוב, אני אציע לכם את זה, אתם תראו, בסדר? לא ידע כי הוא מלאך השם, יכול להיות שגם אתה לא היית יודע.
לא, לא בעניין הזה, הוא מלאך השם, הוא לא ידע אחרי הארי או לא
לא, נו, זה, אתם לוקחים עכשיו אמירות מוסריות של חז"ל שהרבה פעמים הביאו אסמכתא דקרא בשביל הדבר הזה. ואלה...
יש פה שאלה,
נו?
הוא שואל אותו את השאלה,
כל מה שאמרתי לאישה, ואז הוא חוזר מסביר עוד פעם. כן. שאלה טובה, השאלה היא טובה, אבל יש עליה תשובה בפסוקים, אנחנו תכף נראה. מה? שואל רב ארן, מעולה, מה הסיפור של הנזירות? שאלה מצוינת. מעולה, אז כבר שתי שאלה, ואני אגיד לכם, כן. הבנתי. רבותיי, השאלה הכי גדולה פה היא השאלה הבאה. מה?
למה
נזיר אלוקים מהבטן? וזה מה שרב ארן שאל. יש פה עוד שאלה. תשימו לב, בהיריון, תשימו לב ברמת הפשט. ברמת הפשט, רק אשת מנוח יודעת מה יהיה התפקיד של הילד שיוולד לה. המידע הזה לא עובר לאבא. הוא לא עובר לאבא. המלאך נגלה, הרי הדבר הכי חשוב, הסיפור, הדבר הכי משמעותי, אוקיי, שאלנו למה נזיר, למה פה, למה שם, בסדר גמור, שאלות טובות. אבל... הכתוב עונה על זה, אנחנו תכף ננסה להבין. הוא אומר לה, הנה אחרה ויולדת בן, מורה לא יעלה על ראשו, נזיר אלוהים יהיה הנער, והוא יחל הושעת ישראל מיד פלישתים. עכשיו, היא לא אומרת את זה לבעלה, קודם כל, נכון? היא אומרת לו, איש האלוהים בא אליי, קודם כל, מנוח לו השם, כי גם היא לא זיהתה. גם היא לא זיהתה אותו בתאום, איש האלוהים, גם היא חושב שזה, הם שניהם ביחד טעו בדבר הזה. איש האלוהים בא אליי, הוא מראהו כמראה מלאך, האלוהים נורא מאוד, אבל גם היא בטוחה שזה איש אלוהים ולא מלאך. ולא שילתי להם מזה, ואת שמו לא הגיד לי, ואני אומר לי, נחה אבל נדבן, ואתה אל תשתי יין ושכב, ואל תוכית ומוכן, כי נזיר לי מהנער, מן הבטן היום אותו, ורק את האירוע הזה, שהילד הזה יתחיל להושיע את ישראל פשטים, היא לא אומרת לו. למה היא לא אומרת לו? טוב, אולי היא שכחה, אבל עכשיו שמלאך האלוהים הזה, איש האלוהים, מלאך האלוהים, מלאך האלוהים שהוא בצורת איש אלוהים, נגלה אל מנוח בצורה ישירה, אז מה, אגב, מה הוא אומר לו? שאלת מה הוא בא להוסיף? הוא מוסיף כאן דבר מאוד חשוב. לפני כן הוא אמר לאישה, תקשיבי, הילד יהיה נזיר מבטן, ולכן כבר את, לך אסור לאכול את כל הדברים שאסור לנזיר. כלומר, לא יין, לא שחר ולא טומאה, הכוונה, לא דבר חלילה טרף, אלא מאכלים שהם מותרים, אבל הם טמאים. בסדר? עכשיו הוא אומר גם למי? גם למנוח. כלומר, לא רק שבזמן ההיריון אסור לכם להיות לא במצב של נזיר, אלא גם בזמן העיבור. המלאך אומר להם, גם בזמן העיבור, שאתם תהיו, זה, אתה גם כן צריך להיות נזיר. כלומר, זה רמת נזירות עמוקה ביותר ביותר, שהיא מתחילה מהאימא ומהאבא לפני ההיריון, עוד בזמן העיבור. מזכיר את מה שאומר הרב קוק במוסר אביך, שהחינוך של הילד מתחיל מזמן הזיווג של ההורים, שם זה מתחיל. איך היה הזיווג בין ההורים? אם הוא היה בקדושה, אם הוא היה באהבה, אם הוא היה בצניעות וכו', אז משם מתחיל החינוך של הילדים. אז כבר ככה זה, נכון? כי ככה הוא אומר לו. ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי לאישה, תשמר. לא רק היא, גם אתה. אז תבין ישר, למה להבין הפוך? הבנת הנקרא, רבנו. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי לאישה, תשמר, אתה. מכל אשר יצא מגפן היין, לא תאכל, אתה. ויין ושחר, אל תשת, אתה. וכל תאומה, אל תאכל. כל אשר ציוויתיה, תשמור, אתה. ככה אני... נכון? לא, איך אתה מבין את הפסוק? מכל אשר אמרתי אל האישה, תשמר. שהיא, זה לא עברית. לא?
לא. למה?
מה? אפשר להבין את זה דו-צדדי, אתם חושבים? לא, 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 לא. לא, לא, אם זה מכוון אל האישה, צריך להיות כתוב ככה. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי לאישה, כן, היא תישמר, מכל אשר אמרתי לאישה, היא לא, היא? לא. לא, 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 הנה לדוגמה. ויין ושחרה צריך להיות לא טשט. אל טשט זה אתה. נכון? אם זה לאישה, אז צריך להיות מכל אשר יצא מיין הגן, לא תאכל. ויין ושחר, אל, לא תשתה, היא. מה זה אל טשט? אל טשט זה אתה, זה לשון זכר. נכון? וכל תומה אל תאכל. או לא...
זה ציטוט. כל אשר ציוויתיה תשמור. כל אשר ציוויתיה תשמור.
כל אשר ציוויתיה תשמור. זה לא משמעי. לא, 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 לא. לא, לא, זה ממש... אי אפשר להגיד מה שאתם אומרים. אי אפשר להגיד. זה לא בגוף הנכון. ככה לא מדברים עברית. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, כן? האישה צריכה להישאר, אתה יכול לחבות, אין בעיה. ככה נראה לי, אני ככה נראה לי, אפשר להסתכל, אולי תסתכלו בפרשנים, לא יודע, אין לי כאן פרשנים. שמה? תביא, מה זה צריכה רשום? מה זה? תביא, מה? סתם לצל קודש קודשים, תביא רגע איזה... לא, לא קיבית את זה. אתה רוצה לחבות את זה, עזרה? תחבא את זה לגמרי. תחבא, כן, חם פה, הלימוד. לא נתווכח, לדעתי זה הפשט, אבל אני אבדוק את זה עוד, גם אם זה רק היא, אז עוד יותר, כאילו זה גם כן חמור, יפה, אבל בכל מקרה, הוא, גם המלאך, לא מגלה למנוח את המטרה של כל האירוע הזה. מה המטרה? שהוא יתחיל לשאול את ישראל ליד פלישתים. שאלה, מה מה? איך ככה? על האישה, אברבנה. זה... בסדר גמור. אני אמצא לכם את המקום, ואם לא, אז אני המקום.
מכילה, אבל אני חושב,
מכילה. הוא לא
אמר
שהתחי
שמר
מהאיבור, וכתב לפני
כן
בפעם
שפוגש את המלאך, כי
הינך הרע,
זה כבר היא
הרע
כבר.
הבנתי, לא, הינך הרע זה עתידה להיות הרע. הינך הרע ולא לבן לעתיד. לא משנה, זה פרט, בוא נתקדם. כל פנים, השאלה המרכזית היא מה? הוא לא אומר לה. הוא לא, תודה. הוא לא אומר לו שהוא הולך ל... זה הדבר המרכזי, זה הסיפור המרכזי. המנוח לא יודע מזה. זה דרמה. אתה מרוצה מהתירוץ הזה? הוא ביקש כי הוא לא יודע מה לבקש. אבל אם יש פה נתון שהוא סופר חשוב, שהוא הסיבה לכל האירוע, סתם נולד לך נזיר, כל אחד נולד לך בן יהיה נזיר, סתם. שזה סיבה לדבר הזה, שזה תכלית. הדבר המרכזי הזה שהאישה יודעת אותו, זה נתון שנמצא בפרק, זה לא זה דמיון, היא לא מעבירה את זה לבעלה, וגם המלאך לא מעביר את זה לבעלה. צריך להבין למה.
זאת... אתה אומר שאולי מבקש אדם דברים מפורשים,
כמו שסיפור על החמור, כשאדם היה עייף, בסוף נפיל החמור, ואתה חסר... אנחנו לומדים עכשיו תנ"ך, אבל לא גמרא. אני אומר עוד פעם, אתם מביאים כל מיני אמרות מוסריות שהן נכונות, כל מקום לשעתו, על זה אנחנו כרגע עושים עוד את הפרק בצורה פשט. הדבר הזה, אני שואל אותך, לא מפריע לך ברמת הפשט, אתה מסתדר עם זה? מסתדר, סבבה, אז אתה מסתדר, מי שמסתדר מעולה, יש קבוצה של מסתדרים. אני אומר, לי זה מאוד מפריע הדבר הזה, איך הדבר המרכזי שהוא כסיבת כל האירוע, המידע הזה לא עובר לאבא. בואו ננסה רגע להבין למה. כדי להבין למה, אנחנו צריכים להבין בעצם שני דברים. הדבר אחד שאתם שאלתם, מה הסיפור הזה נזיר מבטן, מה זה כזה חשוב? למה הוא צריך להיות נזיר מבטן? והדבר השני זה למה, מנוח לא יודע את הדבר הזה. אנחנו נמצאים פה באירוע של שבט דן. שבט דן, אתם יודעים שיש לו כל מיני נחלות, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, בפסל מיכה, אבל שבט דן נמצא צמוד לשבט יהודה, בין צורה ובין אשתאול. על כל פנים, זה ברור, אתם יודעים איפה זה, נכון? צורה ואשתאול, אתם יודעים איפה זה, נכון? צומת צורה, צומת אשתאול, זו החזית הכי קרובה לפלישתים. כשאנחנו מדברים על פלישתים, אז השבט שהכי נמצא איתם בהתנגשות זה שבט דן, וכנראה זו הסיבה ששבט דן בשלב מסוים מחליט לעלות צפונה, כי כבר נמאס לו לחטוף, להיות עוטף עזה, להיות עוטף עזה, כן. אז זה אירוע אחד. כמובן, כל עם ישראל סובלים, אבל שבט דן הוא בחזית בהקשר הזה. עכשיו, פה קוראים שני דברים. דבר אחד, עם ישראל נמצא בכזאת חולשה, שהיא תוצאה של הספר שופטים ההולך ומתגלגל, שאין להם כרגע יכולת להעמיד מנהיגות. אין להם. כדי להעמיד מנהיגות, אתה אמור גם, אתה אמור לגבות אותה, לעמוד מאחוריה, וגם להיות מוכן לשאת במחירים. ודוגמה, ניתן לכם דוגמה היסטורית. התגובה של היישוב העברי בארץ ישראל למחתרת נילי. היישוב בארץ ישראל, זה הטיל עליו אימה, הוא הסגיר אותם מיד, כי הם לא, שום פנים ואופן לא היה שום יכולת לגבות אותם, בגלל הפחד מהשלטון הטורקי, וריגול, זה כאילו איים עליהם, אז לכן הם הסגירו את כולם, שתפו פעולה, לא היה לזה גיבוי מבחינת היישוב. כדי להעמיד מנהיגות, אתה גם מוכן, צריך להיות מוכן לשלם איזשהו מחיר למנהיגות שאתה מעביר, ולעם ישראל בשלב הזה אין לו את העוצמה, את היכולת בכלל להעמיד איזושהי מנהיגות שהוא יעמוד מאחוריה. האם הקדוש ברוך הוא יעזוב את עם ישראל בכזאת סיטואציה? האם עכשיו הם יישארו חשופים וחסרי הגנה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא עוזב אתכם. אני אקים לכם הגנה, אני אקים לכם שופט, שאתם לא תדעו שהוא שופט. ואולי גם הוא לא יודע, אני חושב שהוא יודע, אבל אתם בטוח לא תדעו, ובעיקר גם פלישתים לא ידעו. הוא יעסיק את האויב המר שלכם המון המון זמן, והכל יהיה סוגיות של מה? על רקע סכסוכים רומנטיים, על רקע סכסוכים כלכליים, על רקע הפרת כל מיני הבטחות כאלה ואחרות. הוא הסתובב במבואות המתונפים ביותר, אצל זונות ואצל פלישתים, וזה, והוא שם התחתן, וזה ייפרד, ויקח, וילך, וכל זה, ויקה. והם יהיו עסוקים בו, באופן שהם לא יהיו עסוקים בכם. כמו המטוס קרב שטס, והוא כל הזמן מעיף את המוצים האלה, כדי שהטילים של האויב ילכו על המוץ ולא ילכו על המטוס. לא ילכו על כל הנורים האלה. כן, אז זה יהיה מין. וככה לכם יהיה טיפה. אתם יודעים, המרגל הכי טוב זה המרגל שלא יודע שהוא מרגל. אם מרגל יודע שהוא מרגל, אז הוא יתפסו אותו. אבל אם לא יודעים שהוא מרגל, אומרים, כל הזמן אומרים לו, תשמע, אנחנו לא יודע מה. אומרים למישהו, תקשיב, אנחנו שמענו שאתה צלם, ואנחנו חברת עושים אלבומים מכל מקום בעולם, אתה יכול לצלם לנו ככה, זה, והוא בקטע של העבודה מצלם, והוא לא מבין שהוא עכשיו מעביר תמונות לאויב שחוקר לך את הזה. אז הוא זה הכי טוב, זה מרגל, הוא לא יודע שהוא מרגל. כן, אז שמשון, שמשון ידע שהוא שופט, זה ברור, אנחנו מיד נראה, אבל הפלישתים לא העלו בדעתם שהאדם הזה, שהוא מבחינתם סוג של איזה מתבולל בתוכם, ומסתכסך איתם על כל דבר ועל כל עניין, הוא בעצם שליח אלוקי להגן על עם ישראל בלי שפלישתים יודעים מזה, ובעיקר בלי שעם ישראל יודע מזה. גם עם ישראל לא מזהה בשמשון שופט, אלא מזהה בו איזה בן של אחד המשפחות הנכבדות שירד לגמרי מהפסים, ומתנהג בצורה מוזרה, ועושה דברים שאנחנו מתביישים בהם, ותוך כדי הוא מושך את האש אליו. יש פה רק בעיה אחת. מה הבעיה? כדי להצליח לפעול בתוך מבואות מתונפים, ולזכות לעזרה האלוקית, שאצל שמשון באה לידי ביטוי בכוח פיזי בלתי רגיל, אז זה לא הולך ביחד. השכינה לא שורה במקום של טומאה. לא הולך ביחד. זה פשוט לא הולך ביחד. אתה יכול, את הכוונות הכי טובות שלך בעולם, אבל אם אתה נמצא במקום הטומאה, עם גויות, עם כל זה, אז אין אפשרות. זה לא ילך. אז מה הרעיון? הרעיון הוא נזיר מבטן. רבותיי, בשונה מנזיר, נזיר רגיל, אדם שראה סוטה בקלקולה והחליט להיות נזיר. בסדר? אז אדם שיש לו יצרים ויש לו תאוות ויש לו כל מיני דברים, והוא מקבל על עצמו נזירות. נזיר מבטן זה תכונה. זה תכונה. זה לא קבלה, זה לא תוספת לאישיות, זו האישיות. לכן זה מאוד חשוב שהוא נזיר מבטן. אתם מכירים האנשים שנולדו עברי צבעים? יש פה עברי צבעים בקהל? עיוור צבעים, זה אחד שאתה יכול לדבר איתו ממחר עד מחרתיים, מה, להבדל בין אדום לירוק. הוא לא רואה את זה. הוא לא רואה את זה. הוא ככה הוא נולד. הוא לא רואה את ההבדל בין אדום לירוק. נגמר הסיפור. אגב, עיוורון צבעים זה מחלה גברית. 80% מהעיוורי צבעים זה גברים ולא נשים, והעיוורון צבעים הנפוץ ביותר זה לא בין ירוק לאדום, אלא בין חום לאדום. תבינו את ההשלכה של הדבר הזה לגבי בדיקת מראות בטהרה. שאם הרב הבודק מאוד בטהרה לא עשה בדיקה שהוא לא עיוור צבעים, אז יכול להיות שהוא מתיר דברים שאסור להתיר אותם, כי הוא מזהה הכל אדום בתור חום. עכשיו, כל מי שהלך לצבא, אין לו בעיה, כי בצבא עושים לך את הבדיקה הזאת, נכון? בצו, לא יודע איזה צו זה, היום זה, אצלנו זה הצו שני. אין לך כזה מספר, אתה רואה כאן את המספרים, אתה, כן, מה הבעיה? מי שלא רואה. אבל לא מזמן במכון פה, בבית בגן, כמו מכון פועה, אבל של הציבור החרדי, אתה יכול להיזכר? כן, כן, של הרב, איך קוראו? איך? כן, מי הרב שם? מי ה... אלפרין, כן, הרב אלפרין. הם עשו יום לפוסקים במראות בציבור החרדי, לבוא לבדוק שהם לא עברי צבעים. מסוים, זה כל כך מתבקש. אדם עיוור צבעים, אין לו את התכונה הזאת, נגמר הסיפור. יש כאלה אנשים שנולדים בלי כל מיני תכונות אחרות, יש אנשים נולדים בלי, לא יודע, פגשתי פעם מישהו שלא היה לו, לא היה לו בידיים עצבים של חום. הוא היה יכול לשטוף את הידיים במחם, של 100 מעלות, הוא שוטף את הידיים, הוא אומר לי, לא, לא מרגיש. הוא אומר לי, עד טמפרטורה מסוימת זה לא עושה קביעות, אז אני, אין לו, הוא נולד בלי, אין לו את זה. אין לו. עכשיו, רוב בני האדם נולדים עם שלוש תכונות בסיסיות בטבע שנקראים הקנאה, התאווה והכבוד. זה, המשנה אומרת שהדברים האלה מוציאים את האדם מן העולם, הם לא רק מוציאים את האדם, הם גם מביאים את האדם לעולם. אנחנו גם, כל אחד נתן לנו יש תאוות, התורה מכוונת אותנו שהתאוות האלה יהיו בקדושה ולא בתאומה, מצוין. כל אחד נתן לנו יש כבוד, הרצון לזכות בהערכה חברתית וכו', לא צריך להיות תלוי בזה, אבל זה קיים. ויש גם קנאה, גם קנאה היא דבר לא טוב, אבל בכל אופן אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו מסתכלים ואומרים, אוקיי, אולי אני משווה את עצמי לאחרים, אני מקבל כוח מהקבוצה. הקנאה, התאווה והכבוד שהן מוגזמות, או שהן לא מטופלות, אז הן מוציאות את האדם מן העולם. אבל הן כוחות שאדם נולד איתן. האם יכול להיות שיוולד בן אדם בלי קנאה, בלי תאווה ובלי כבוד? יכול להיות דבר כזה? זה שמשון. זה שמשון. כשאתה אומר נזיר מבטן, אתה אומר נולד כאן אדם שמבנה האישיות שלו, שאין לו תאווה, אני אספר לכם את זה אולי, נתן פה דוגמה, היה לי פעם שיחה עם בחור דתי, שבסקאלה של המשיכה המינית היה לו משיכה לגברים בקצה החריף שלה. אתם יודעים שזה סקאלה. יש כאלה שנמשכים רק לנשים, יש כאלה שנמשכים גם וגם, יש כאלה שנמשכים רק לגברים. הוא היה שם. והיה לי שיחה ארוכה איתו. הוא חבא, שיתף וכל זה. הוא היה בחור רווק, אבל הוא תיאר לי, זו פעם ראשונה שהצלחתי לראות רגע את העולם מהזווית שלו. הוא אומר, תבין, אני למדתי בישיבה תיכונית, אני הייתי בפנימייה של בנים. תחשוב איך אתה היית מרגיש אם היית לומד בפנימייה של בנות, על שלל המשמעויות. אז זה המצב ש... זה נכיס אותך, אתה חוטף כזה בומבה כזאת של... אין לו משיכה לבנות, אין לי, כאילו, אתה יכול לשים אותי, לא, ובנים דווקא כן, כן. בלי כרגע להיכנס כמה לסוגיה הרחבה וכו', רק לתאר את התחושה, אז יכול להיות, הנה, אנחנו יודעים, יכול להיות שאדם נולד עם משיכה כזו או לא אחרת, לא כרגע נכנס מה עושים עם זה. אז שמשון, הוא נולד ללא תאווה, ללא קנאה וללא צורך בכבוד, הכוונה בהכרה. זו המשמעות של היותו נזיר מבטן. זה הסיפור. אז זה כמו מין, כמו אדם שהוא צוללן, אבל אתם יודעים שצוללים לעומקים מאוד מאוד גדולים, אז אתה לא יכול להסתפק רק במאזן ציפה וחליפת צלילה וזה. צריך לשים חליפת עמודי, עם כסדה מאוד מאוד עבה על הראש, כי כמות הטון של המים שאתה הולך להיות מתחתיה, כן, בעומק 100 מטר זה 10 אטמוספרות, אז 100 אטמוספרות, כל מטר זה אטמוספרה, כן? אני זכרתי שכל 10 מטר זה אטמוספירה, אולי אני טועה. אני חושב שכל 10 מטר זה אטמוספירה. מה? אני תכף מזכר. אז כמות המים שעל המשקע... זה שוקל המים, זה עליך. אז אתה נמצא, יש לך טונות מים עליך, אחו אותך. שים עליך חליפת מגן. שמשון הולך לפעול. בעומקים כל כך גדולים של טומאה, שחייב להלביש תוך חליפת הגנה מאוד 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 עבה, שהיא באה לידי ביטוי בעובדת היותו נזיר מבטן. לא נזיר שקיבל על עצמו, אלא נזיר מבטן, אבל המשמעות של נזיר מבטן, שכל אותם דברים שמושכים בני האדם, הרצון בהכרה חברתית, שיקירו אותי, שיגידו לי תודה על מה שאני עושה, נגיד, נדבר רגע על כבוד, שמשון לא צריך את זה. הוא יכול לעבוד לבד, הוא לא צריך שאף אחד בכלל ידע מי הוא, והכירו לו תודה ולא שום דבר, הוא לא צריך את הדבר הזה, אין לו את זה. וכנה לגבי הקנאה, כלומר, הדבר הזה שאתה מסתכל ימינה ושמאלה, לא מעניין אותו, וגם לגבי התאווה. גם לגבי התאווה, ולכן יכול להיות פה אדם שילך לזונה פלישתית, או יתחתן עם פלישתית, וכן על הדרך, וזה כאילו, כמו שאתה לוחץ יד לאיזה משהו, או נוגע בקיר, ככה הוא נוגע באישה הזאת. אין לו איתה שום עניין כי הוא נשאר בקדושתו. זו הפתיחה כדי להתחיל בכלל להבין מזה שמשון. לכן אמרנו, לא שמשון הגיבור, אלא שמשון הנזיר. זה דבר אחד. דבר שני, בגלל העובדה שאנו נמצאים בספר שופטים, וגם ככה אחרי יפתח אנחנו רואים שהשבטיות מתגברת וכל שבט דואג לעצמו, נכון? כל שבט דואג לעצמו ולא דואג לשבט אחר. כלומר, אפרים לא דואגים למנשה, מנשה לא דואג לאפרים, וכן זה הדרך. המלאך שנגלה אל אשת מנוח חושש מאוד שאם מנוח ידע מה השטיחות של שמשון, נגיד לו, מצוין, ברור, אתה תלך להושיע את ישראל מיד פלישתים, אבל הכוונה בישראל זה מי? אנש, שבט דן, אנחנו, שאנחנו סובלים הכי מפלישתים, אנחנו העניין. השבט יהודה, תעזוב אותם, הם יסתדרו, יהיה להם את השמשון שלהם. אתה תהיה השמשון שלנו, אבא שלו יכוון אותו לעניין שבטי. והשמשון, התכלית שלו היא הגנה על עם ישראל, ובמובן הזה שמשון הוא הניצוץ הראשון מהופעת המלוכה בישראל. כן, אתה מסתכל, זה, זה כאילו מלך בלי עם. הוא מלך, אבל אין לו עם מאחוריו. בהמשך גם יגיע העם. אבל הוא מלך בלי עם, כי ספירת המלכות לתלה מגרמי כלום, אין לה שום דבר מעצמה, והיא רק מסורה לכלל, והיא... אז כדי לא, אני חושב שזו הסיבה, כדי לא לייצר מצב ששמשון, קצת כמו יפתח, כי גם שמשון הוא קצת כמו יפתח, נשאב אל האירוע השבטי, ועוד פעם, זה טבעי מאוד, כי לשם זה הולך, ואנחנו תכף נגיע לפילגש בגבעה, שזה אירוע סופר שבטי, כן? אז כדי לא להגיע למצב ששמשון מגן רק על שבטו, ויש לזה גם הצדקה, כי כמו שאמרנו, שבט דן, הוא נמצא, כאילו, תארו לעצמכם, מה?
על הכוונת.
על הכוונת, הוא זה, אז בהחלט יכול להיות שאבא של שמשון, דמות זה, יגיד לו, מצוין, אתה מחל, תחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, הכוונה, אתה תהיה המפקד של צבא שבט דן, אבל לא אחראי לא על יהודה, ולא על בנימין, ולא על אף אחד, ובדיוק מהדבר הזה, הגדרת התפקיד הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, ולא את שבט דן, ולכן המידע הזה לא עובר לאבא שלו. הוא נשאר אצל, הוא נשאר אצל אמא שלו, ואצל המלאך, ואצל שמשון בעצמו. מה? לא, התשובה מהפסוקים זה מה שהתווכחנו מקודם, מה המלאך הוסיף כשהוא אמר למנוח, אז אני רוצה להוסיף שהוא הוסיף לו, שגם הוא צריך להישמר מהנזירות. היא לא אומרת לו, כי היא לא יודעת מה זה, היא אומרת לו, תקשיב, יש כאן משהו זה, בוא אתה תנהל את העניינים, אני לא זה. וכשהוא מנהל את העניינים, המלאך לא אומר לו, אז אם המלאך לא אמר לו, אז היא תגיד לו, אז היא לא אומרת לו. וככה הנתון החשוב הזה, עוד שנייה, הנתון החשוב הזה, ששמשון הולך להושיע את ישראל על הפלישתים, נשאר סוד, ששמשון יודע עליו, ואימא שלו יודעת עליו, והמלאך יודע עליו, אבל אבא שלו לא יודע עליו. אם כך נולד כאן נזיר, אדם עם תכונות בלתי רגילות, עם... אגב, זה גם קשור לכוח שלו. כי הטענה היא שאנחנו... הטענה היא שאם אדם הוא לגמרי פתוח לנשמה שלו, כוחו הגופני מתגבר בצורה בלתי רגילה. הגמרא מתארת גם על משה רבנו, שהוא היה גיבור גדול, הגמרא אומרת שהוא היה... הקים את המשכן לבדו, המשכן, רק הקרשים של המשכן, ועשו קרשים למשכן, העובי הקרשים והאורך שלהם, זה אומר שהם כל קרש שקל כמה טונות. זה החשבון, נכון? כמה? 10 אמות אורך הקרש? באמה וחצי אמה? רוחב הקרש. תיקחו עץ שיטים לפי המשקל הסגולי שלו, תעשו כמה שוקל עץ בגובה 5 מטר וכזה, תגידו משקלים גבוהים מאוד. בהלוכות. ומשה רבנו, הוא גם גיבור פיזי, הוא היכה את המצרי. תמן אותו בחול, וכן על זה, יש לו גבורה למשה רבנו, בסדר? אז ככל שהאדם הוא פחות דבוק בגוף, שהגוף הוא מקור החולשה שלנו, ויותר דבוק ברוח, יש לו כוח פיזי יותר גדול, מספרים גם על גדולי ישראל, על רבנו הנציב, אומרים ש... מה? הנה, כבר אמרת לי שמשון הגיבור. אנחנו מדברים על שמשון הנזיר.
שהוא לא היה גיבור במובן הזה
שהיה... חזר אומרים שהיה חיגר.
היה חיגר.
היה חיגר, נכון? אנחנו צריך להבין גם את הדבר הזה, מה המשמעות של הכוונה שהיה חיגר, בסדר? אבל זה, זוהי תמונת הפתיחה, והתמונה הזאת מסתיימת כמובן בפסוק, ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו, במחנה דן, בין צורה ובין אשתאול. עוד שנייה, רוח השם לפעמו, הכוונה, לא נראה לו הדברים, הוא כבר מתחיל לתכנן איזשהו נקמות. רק לגבי השם שמשון. שמשון זה כאילו שמש קטנה. השמש נותנת הכל לכולם, ולא צריכה כלום מאף אחד. היא נותנת אור, נותנת אנרגיה, נותנת חום, נותנת הכל, והיא לא מבקשת כלום מאף אחד. ומקור האנרגיה שלה הוא בלתי נגמר מהבורא יתברך, אז שמש, שמשון. מישהו שייתן הכל לכולם, ולא יבקש דבר מאף אחד. כן, מה רצית לשאול?
בשאלה
אנשים שאין להם ילדים,
רק שאתה משהו שאתה מילה, אנשים שלא נוספים. בסדר, תשובה טובה. אנחנו רק שאלנו, למה המלאך לא לגדל לאבא של שמשון את התכלית? וזו הסיבה. אז אם ככה, אחרי שהבנו את הדמות שעומדת לפנינו, נוכל בזאת השם לגשת על הפרקים עצמם ולהבין את כל מעשיו של שמשון, ובעיקר את הסיפור שהוא מגלה את הסוד שלו לדלילה, ובעיקר, בעיקר את הסיום של שמשון, ובסופו של דבר למה הוא כן נמנע ונהיה על שופטי עם ישראל.